הגענו לדף מבית עמוד בית במשנה למטה, ואלו דברים שהם חיים עליהם משום פיגול, כלומר אין חיים עליהם קראת משום אכילת פיגול. הקומץ והקטורת והלבונה ומנחת כהני ומנחת כהן משיח והדם והנסחים הבאים בפני עצמם, דיבר רבי מאיר, וחכמים אומרים אף הבאים עם הבהמה. שמה הכוונה פה? נניח הקומץ, אם כהן קמץ ממנחה וחישב לאכול את השיריים או להקטיר את החומץ, את הקומץ חוץ לזמנם, כמו שזה מחשבת פיגול, כך נתפלגה המנחה, מי שאוכל את הקומץ הוא לא מתחייב כרת, כדין אוכל קודשי פיגול. למה? כי אין שם פיגול חל לעניין זה, אלא על דבר שיש לו מתיר. כלומר, כדי להתחייב כרת הפיגול, צריך שיהיה לו מתיר. שיש דבר אחר שמתיר אותו, כמו בשר, זבחים ואימורים, שזריקת הדם מתירה אותם לתכליתם, להקטרה או לאכילה. הקומץ ולמעט זאת אין לו מתיר, אלא הוא עצמו מתיר את המנחה. והקטרת הקומץ ניתר את המנחה באכילה. והקטורת, שזה התורה מצווה להקטיר קטורת על המזבח הפנימי פעמיים בכל יום. הקטורת מוקטרת כליל למזבח ואין דבר אחרי שמתיר. והלבונה של המנחות ומנחת כהנים, בניגוד למנחה של ישראל שנקמצת והקומץ מוקטר והשיריים נאכלים, לגבי מנחה של כהן נאמר וכל מנחת כהן כליל תהיה לא תאכל. כלומר היא מוקטרת כולה ולא נאכלת. לכן אינה נקמצת. יוצא שאין לה, מנחת כהן מתיר. וכן מנחת כהן משיח והדם של כל הקורבנות, כמו הדם שהתקבל במזרק לאחר שחיטת הזבח, הדם הזה הוא המתיר של כל שאר החלק הקורבן על ידי זריקתו, אבל לא עצמו אין מתיר אחר, והנסחים באים בפני עצמן. אבל נסחים שקריבים לפי רבי מאיר, נסחים שקריבים יחד עם הזבח, יכול לחול עליהם שם פיגול לחייב כרת. אבל החכמים אומרים גם הנסחים באים מהבהמה, אין באכילתה משום כרת של איסור פיגול, אין פה איסור פיגול. חכמים אומרים שאפילו בנסחי זבח שיקריבו יחד עם הזבח, אין הזבח נשאר כמתיר של הנסחים, מכיוון שהיה להקריב את הנסחים בזמן אחר. לוג שמן של מצורע, רבי שמעון אומר אין חיים עליו משום פיגול, ורבי מאיר אומר חיים עליו משום פיגול שדם האשם מתיר אותו. ועכשיו המשנה אומרת הכלל, וכל שיש לו מתירים בין לאדם בין למזבח, כלומר או זה או זה, בין שיש לו דבר אחר שמתיר אותו לאכילת אדם, בין שיש לו דבר אחר שמתיר אותו לקרב על מזבח, חיים עליו משום פיגול. העולה כמו העולה, עולת בהמה, דמה מתיר את בשרה לעלות על המזבח, ואורה לכהנים, עולת העוף, דמה מתיר את בשרה למזבח, חטאת העוף, דמה מתיר את בשרה לכהנים, פרים הנשרפים ושרים הנשרפים, כלומר החטאות הפנימיות, דמה מתיר את אמורים לקרב, ולכן אם חישב בשעת עבדת הדם להקטיר את האמורים, חוץ זמנם נתפלגו בכך החטאות. רבי שמעון הוא חולק בעניין החטאות הפנימיות, רבי שמעון אומר, כל שאינו המזבח חיצון כשלמים, אין חייב משום פיגול, כלומר כל קורבן שלא קרב, שאין עיקר כפתו קרב למזבח החיצון כשלמים, שבזה כתבה התורה דין פיגול, אין חיילה משום פיגול, וראינו דעת רבי שמעון בדפים הקודמים. אמרו לה קומץ פיגול שהעלו, על גבי המזבח, פקע פיגולו ממנו, כלומר קומץ של מנחת פיגול, שהכהן העלה אותו על המזבח, פקע, הפיגול שלו פקע ממנו. אם אחרי מביא לדי פיגול עצמו לא כל שכן, נכון גם מוכיחה כאן, אם בכוחה של הקטרת הקומץ לגרום לכך ששאר חלקי המנחה יעשו פיגול, אז אם לא כל שכן שתועיל הקטרתו לעניין עצמו, עומד גם העיקר, מה הוא התכוון? אחי כמר, אם אינו מתקבל, איך מביא אחרים לידי פיגול? כלומר, אם הקומץ לא מתקבל על המזבח, בגלל שם הפיגול, בגלל שהוא פיגול, איך תועיל להקטרה להביא את שערי המנחה לידי פיגול? מכיוון שברור לנו שהקטרת הקומץ אכן מועילה להביא את שערי המנחה לידי פיגול, ברור שהקומץ עצמו מתקבל על המזבח בהקטרתו, והוא לא משום פיגול, והוא לא נידון משום פיגול, כלומר, פקע פיגולו ממנו. אומר גם מייקה משמע, מה הוא לרצה למל אותם כאן? איזה נפקא מיני יש פה? מייקה משמע לן. אידי אין חייב מעלה משום פיגול, הרי זה למה שלמדו במשנה, תעניין, אין לו דברים שאין חייב מעלה משום פיגול. הקומץ והקטורת, הלבונה, מנחת כהנים, מנחת כהן, משיח, מנחת נסחים ואדם וכו'. אלא מה נפקא מיני שהוא רצה להגיד? דים עלו לא ירדו, גם זה למדנו. כלומר, אחרי שעלה הקומץ על המזבח, לא מורידים אותו משם, למרות שלכתחיל לא מעלים אותו, אבל לא מורידים, תעניין, במשנה ודף פדל, הלן והיוצא והתמה. ושנשחל חוץ לזמנו וחוץ למקומו, אם עלו לא ירדו. אולי אתה רוצה להגיד, אלא אם ירדו, יעלו? כלומר, אולי אדרבה, אחרי שעלה הקומץ למזבח, אז אפילו ירד אחרי זה, הוא ראוי לעלות בחזרה, אבל גם זה למדו, וזה לא נכון, זה לא הדין. הנה מתעניין, כשם שאם עלו לא ירדו, כך אם ירדו, לא יעלו. אז מה רוצה ללמד? אומרת, כמה לא צריכה שמשלה בין האור. מדובר פה על מקרה שהאש החזה במזבח, בקומץ הפסול, הוא לבא ולמלמד, שלמרות שאם הוא עלו הקודשים פסולים למזבח ושוב ירדו, והדין הוא שלא יחזרו ויעלו, אם משלה במש על המזבח לפני שירדו, הדין הוא שיחזור ויעלו. עומד גם זה למדנו, נמי אמר אולה, חד הזימן, אולה כבר לימד את זה, דם האולה, בפירוש דבר המשנה, שקודשים פסולים, שדינם שמלאו למזבח לא ירדו, אבל אם ירדו לא יעלו, לא שענו אלא שלא משלם במאור, אבל משלם במאור יעלו. עומד גם אותי, מה אני מילה יכולת להגיד שאם הדין הזה משלם במאור, זה רק בקודשים הפסולים נעשו לחמו של מזבח, זה רק לגבי עבר, דמחבר, עבר של מזבח, שהוא מחובר, כלומר, כולו חטיבה אחת, אכן אם השלה יש המזבח בחלקו, אז אומרים שיש, בכולו הוא נחשב לחמו של מזבח, אבל קומץ דמי פרט, כלומר, הוא מפורד, הוא עשוי בעצם מחלקים נפרדים, גרגירי סולת, אמא לא, הייתי אומר שאין כולו נעשה לחמו של מזבח, על ידי שהאש מושלת בו, אין משילת האור, מתייחסת אלא לגרגירים שמשלה, ולא לאחיר, לא לכל יחד, כמה שמלן, לכן לומדים שהכל יחד, כל הקומץ של מנחה אחת, נידון כעבר אחד, וכל מה של, כל מה, כל מקרה שמשלה הוא בחלק ממנו, נעשה כולו לחמו של מזבח. אמר וחי, כך, היי קומץ פיגוד, פלגי מחית הארה, או פלגי אסקי המערכה, קומץ של מנחה פיגוד, שחציו מונח על הארץ, וחציו השני הוא עלה, הילו על המזבח, על הגבי המערכה של אש המזבח, ומשלה בו האור, מסכין עלי לכולה לכתחילה, מעלים את כולו, כלומר גם לחצי שנשאר בארץ למזבח לכתחילה. כי כמו שאמרנו, מכיוון שמשלה אור בחציו האחר של המזבח, חציו אחר, אז גם החציו השני לחמו של המזבח, כי אמרנו, כל הקומץ של מנחה אחת נידון כעבר אחד. אמר רבי יצחק, אמר רבי יוחנן, הפיגול והנותר והטמא, כלומר הפיגול והנותר, הנותר זה קודש שנותר מעבר לזמנו, והטמא קודש שנטמא, שאינן לגבי המזבח, פקע איסור מהם, דנים עוד פעם, פקע איסור מהם, מי שאוכל אותם מעכשיו, אחרי שהעלו אותם לגבי המזבח, אז לא חייב משום מאכילת פיגול נותר או טמא. אמר רבי חסדא, מרי דחי, מזבח מקווהו. מה זה הדבר הזה? זאת אומרת, המזבח הוא מקווה טהרה? אני יכול לתאר דבר שטמא שעלה עליו? אמר ביזרה שמשלה בן האור. מדובר פיגול נותר וטמא שמשלה בן האור. כלומר, באופן שעשה, כמו שלמדנו לפני כן, לחמו של מזבח. לכן, אינו בכלל איסורי מזבח שלכם על לחילתם. המזבח לא עושה כאן טהרה או היתר, אלא הוא נחשב לחמו של מזבח, שכבר כמו שאמרנו, לא אסור. קודש פסול, מי שנעשה לחמו של מזבח, נעשה ראוי להקטרה. שאפילו שהוא ירד מהמזבח, יחזור ויעלה. או מקשה גם המאיתים רבי יצחק בר ביסנא, אחרים אומרים, ותומתו עליו, הכתוב שעוסק באדם טמא ולא בשר טמא, כתוב הנפש אשר תאכל בשר מזבח השלמים, ותומתו עליו ונכרתה וכו'. מה כלומר ותומתו עליו? רבי יצחק בר ביסנא אומר מפרט, אחרים אומרים תומתו עליו, במי שתומאה פורחת ממנו, כלומר, מדובר פה במי שתומאה פורחת ממנו, שאינה תומאה קבועה בעולם, ניצאת בו באקראי, ואפשר שיפרח ממנו. יצא בשר, בשר קודש, אין תומאה פורחת ממנו, בשר קודש מוטמא, טמא. אם זה נכון מה שאתה אומר, שקודש טמא שמשלה ברור פקע איסורו, הרי גם בשר טמא פקע תומתו ממנו, תומה פורחת ממנו, אז למה איך הוכחנו שכן מהמילים ותומתו עליו זה דווקא אדם ולא בשר? הרי תומה פורחת ממנו על ידי האור. אמר רב על ידי מקווה כמרינה, מה שדיברנו שתומה לא פורחת ממנו, כוונה על ידי מקווה. מקווה מתאר אדם ולא בשר. אומרת גם מידי מקווה, האם כתוב הפסוק מקווה? אלא אמר פאפה בשר שלמים עסקין, הכתוב העוסקים בבשר קובן שלמים. אתה לא חז להקרבה, הוא באמת לא ראוי להיקרב על המזבח, דינו לאכל. והרבין אמר ותומתו עליו, ומי שתומה פורח ממנו כשהוא שלם, זו הכוונה. ראוי הוא שתפקע תומתו ממנו כמו שהוא. יצא בשר, דבר שאין תומתו פורח כשהוא שלם, אלא רק כשהוא חסר. רק שהאור מושלת עליו, אז הוא מתחסר קצת, הוא נשרף קצת, ורק אז אנחנו אומרים שבעצם תומתו פורחת, אבל אם הוא היה שלם, תומתו לא הייתה פורחת ממנו. אך פה אומרת הגמרא, הגמרא פה מפסיקה את הדיון בדיני פקיעת פיגול ושאר פסולים, דנים בגוף הברייתא שהביא, שהזכיר רבי יצחק בר ביסנא, גופה, כתוב בתורה ונפש שתאכל בשר מזבח השלמים של ה' ותומתו עליו, ונחרתה נפש ההיא מהמאה, ותומתו עליו בתומת הגוף של אדם הקדום לדבר, ולא בתומת בשר קודש, כך משמע מהפרשה, אתה אומר בתומת הגוף הוא אינו אלא בתומת בשר, נאמר כאן בתומתו ונאמר להלן ינה בעל המקדש בהיותו טמא, תומתו בו, מה לנו בתומת הגוף הקדום לדבר אף כאן, בתומת הגוף הקדום לדבר. ורבי יוסי אומר, הוא ונאמרו קודשים בלשון רבים, יש לימור אחר שמוכיח שנאמרה פה תומת הגוף, מכם שנאמרו קודשים בלשון רבים, ונאמרה תומה בלשון יחיד, בתומת הגוף הקדום מדבר, ששייך לגביו בלשון יחיד, אם הייתה כוונת הקדום בתומת הקודש, היה צריך להגיד בתומתם עליהם. רבי אומר, לימוד שלישי ואכל, זה מוכיח שגם פסוק שלנו בתומתו עליו, בתומת הגוף הקדום מדבר. והגמרא עוד מעט תבאר את מה רבי התכוון פה, או דימוד רביעי, דעת אחרים, אחרים אמרו תומתו עליו, במי שתומתו, תומה פורחת ממנו, וזה מה שראינו לפני כן, יצא בשר שאין תומה פורחת ממנו. אמר רבי אומר, ואכל בתומת הגוף הקדום אומר, מה הוא התכוון בזה? אמר רבא, כל קרא דלא מפרש לרבי יצחק בר אבדומי, כל מקרא שרבי יצחק בר אבדומי לא מפרש, וכל מתיד דלא מפרש של הזעיר, כל פרט השן זה מפרשה, לא מפרש, לא מפורשים יפה. כלומר, צריך דווקא רבי יצחק בר אבדומי, אבודימי להפרש את המקרא, ורב זירי, או זירי, לפרש את, את הברייתא. אחרי מה רבי צריך ברב דומי, בביאור הדרשת, הדרשת רבי, הוא פתח הכתוב בלשון נקבה, לגבי אדם האוכל, ונפש כי תיגע בכל תמה, וסיים לשון נקבה, לגבי אדם האוכל, נחתה הנפש ההיא, לשון זכר באמצע, לגבי אדם האוכל והאכל, הרי אתה למד שיתכן שיזכיר כתוב את האדם בלשון זכר, למרות שבשאר העניין הוא מזכיר אותו בלשון נקבה. וכן יש לומר שגם פסוק הראשון, כשהוא אומר תומתו עליו, בתומת הגוף הכתוב מדבר, כפי שמשהו מעניין הפרשה, אין יתמוע עם פתיחת הפסוק וסיומו האדם האוכל מכונה בלשון נקבה, והנפש שתאכל וכולי. הוא אמצע, הוא מכונה לשון זכר. והגמרא מביאה פה גם ברייתא שבזירי ביאר, מתנית, איזו ברייתא פירש זירי כל כך יפה, שעד שהוא אמר שאין ברייתא שזירי לא מפרש, אז לא ברייתא מפורשת. דתניא כתוב בעניין אחיית אוכלי קודש בתומת הגוף. אם נאמרו קלות, למה נאמרו חמורות? מכיוון שזכירו האופנים הקלים של אכילת אוכלי קודש בתומה, למה צריכה התורה להזכיר גם את האופנים החמורים? ואם נאמר חמורות, למה נאמר קלות? אם נאמר קלות ולא חמורות, הייתי אומר על הקלות בלאו, על החמורות במיטה. כך נאמר חמורות. לכן התורה הזכיר גם את האופנים החמורים, לנת שגם הם אין העובר להם און אנוש אלא מלכות. כלומר, זה דווקא מלכות. אם נאמר חמורות ולא נאמר קלות, הייתי אומר על החמורות יהיה חייב, על הקלות יהיה פטור. כך נאמר קלות. עכשיו, מהי קלות ומהי חמורות? אם לקלות מעשר שני בתומה, אחרי המעשר שני בתומה, שיסרו קל בזה שמייר מי שטבל, אז הוא מותר מעשר שני, לא צריך להמתין עד הערב שמש, וחמורות הכוונה תרומה, הוא צריך גם הערב שמש. הייתי אומר, במיטה, האשתה, נעמי, במיטה, הרי גם כן, אחרי שהזכיר התורה, אכילה תרומה בתומה, באמת יהיה אנושה, במיטה בדי שמיים. אז ברור שאי אפשר לומר כך, ועוד, ותו, ולא נאמר, הייתי אומר במיטה, תהיו לבוא מן הדין, להיות כנידון, אלא הכוונה קלות, מדובר תרומת שרץ, וחמורות תרומת מת. ופירוש הברייתא הוא כך, הנה לא הזכיר כתוב אכילת אוכלי קודש בתומת מתה חמורה, היינו תורים לחייב במיטה. ואילו לא הזכיר אכילת אוכלי קודש בתומת שרץ הקלה, היינו תורים לפתור בה לגמרי. לכן הזכיר כתוב את שתיהם, למדנו אותנו שהאכילת בין אכילה כזו, בין תומת שרץ, בין תומת מת, חייבים מלכות. אומרת הגמרא, ובמאי, אבל באכילת איזה סוג של קודש דנה הברייתא? היא בתרומה, היא דיבדו במיטה. ותו לכך נאמרו חמורות דבלב, הבמיטה היא הרי אוכל תרומה ואותו תמה אמת. אנוש מיטה בידי שמיים. אז לכן, אם קלות וחמורות, היינו תומת שרץ ותומת, לא ייתכן נפש הברייתא עוסקת באכילת תרומה. ויהיה באכילת מעשר שני מדובר, אם לא נאמרו חמורות, הייתי אומר, על החמורות במיטה, הרי מתומת שרץ קהתי, הרי האכילה בתומת מת, הייתה נימד בקל וחומר, מאכילת תומת שרץ. ודיו לבוא מן הדון, להיות כנידון. הרי שאי אפשר לפרש קלות וחמורות, אין מעשר שני בתרומה, וגם לא מצאנו בעצם דרך לפרש עם תומת שרץ ותומת מת. אז מה בעצם הביאור הברייתא? ופה בא זירי לפרש לברייתא, אמר זירי, קלות, הכוונה תומת שרץ, חמורות, הכוונה תומת מת, אכן, זה נכון. ואחי כאמר, אילו נאמר תומת שרץ ונאמר מעשר ותרומה, ולא נאמרה תומת מת, הייתי אומר קלות על הקלות בלב, על החמורות במיטה. כלומר, אם נאמר תומת שרץ ונאמר מעשר ותרומה, אילו התורה הזכירה לגבי אכילת אוכלי קודש בתומה רק תומת שרץ, והייתה בעצם מלמדת הדין באכילת מעשר שני ואכילת תרומה, כלומר, מעשר שני חייב מלכות, ובתרומה חייבים מיטה, ולא נאמרה תומת מת, ולא הייתה מזכירה אכילת בתומת מת. הייתי אומר, קלות לגבי אכילת תומת שרץ הקלה, הדין מפורש בתורה על הקלות בלאו, כלומר, אכילת מעשר שני מדובר בלאו, על החמורות במיטה. עכשיו שמכניסים את שניהם ביחד, זה מאוד מובן לברייתא. על פי זה הייתי מסיק, ומדקלות על החמורות במיטה, מדקלות, כלומר, מלחמת שבתומה קלה, חייבים אכילת קודש חמור, תרומה בידי שמיים, התומה קלה, תומת שרץ, חייבים אכילת הקודש החמור, התרומה, מיטה בידי שמיים, אז חמורות, נעמי על הקלות במיטה, גם התומה החמורה, תומת מת, חייבים אכילת קודש קל, מעשר שני מיטה בידי שמיים, לכך נאמרו חמורות, לכן התורה הזכירה גם תומת מת החמורה, להאמר אותם שאפילו בתומה הזו אין חייבים אכילת מעשר שני, אלא מלכות. כלומר, התורה הזכירה תומת בית פירוש בפרשת אכילת אוכלי קודש בתומה, כדי, כשלאחר מכן, כשהתורה תגיד שאכילת מעשר שני בתומה היא בלאו, יובן שכך הדין אפילו באכילתו בתומת מתה חמורה, זה מה שאנחנו לומדים כאן. לאור הפירוש הזה של זירי, אמרה, אבל כל ברייתא שאין זירי מפרשה, אינה מפורשת יפה. הגענו לדף מ"ד עמוד א', נראה את ההמשך בעזרת השם פעם הבאה, חזק וברוך.